שלום לכולם, כאן אבינועם שחר, והחודש יש לי אורח מאוד מאוד מעניין, שמו דניאל דוידסון, שם החברה שלו זה Sales Masters, למי שלא מכיר, והוא עוזר לעסקים בכל מה שנוגע למחירות, להגדיל את המחירות, להפוך את המחירות ליותר קלות. דניאל, תקן אותי אם אני טעיתי כאן במשהו, בוא תספר למי שמקשיב לנו עכשיו מה אתה בדיוק עושה, מה הניסיון שלך, איך אתה עוזר לעסקים.
אז אני רוצה להתחיל קודם כל ולהגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי לרעיון הזה.
בשמחה.
ומה שבעצם אני עושה זה ייסדתי שיטה שנקראת שיטת אימפקט, שזו שיטה שבעצם גורמת לבעלי עסקים קטנים ואנשי מחירות בכירים בחברות למכור יותר לאור מחירות ולהעלות מחירים בצורה שיטתית. השיטה בעצם מדברת על זה שללקוח יש שתי מסננות, מסננת לוגית ומסננת רגשית. כאשר המטרה של המסננת הלוגית היא בעצם בתור לקוח לשמור עלינו. ובעצם לשמור עלינו ממה? לשמור עלינו מאנשי מחירות, מבצעים לא אטרקטיביים, מזה שידחפו לנו. בגלל הרבה פעמים כשאנחנו נגיד מסתובבים בקניון ומישהו ניגש אלינו ומציע לנו משהו, אנחנו שאומרים לו לא תודה, לא תודה. זה בעצם המסננת הלוגית עושה את זה, כי היא רוצה בעצם לשמור עלינו. ומה שקורה, הטעות שרוב בעלי העסקים עושים, זה שהם מסבירים ברמה ההגיונית כמה זה הגיוני לקנות בעצם את המוצר או השירות שלהם. ומה שזה בעצם מייצר, זה מצב שהם עובדים עם המסננת הלוגית של הלקוח, ובגלל זה המחירה הופכת להיות קשה וכל הזמן מלאת התנגדויות. והמסננת, זה בעצם המסננת הרגשית, ברגע שהיא נכנסת לפעולה, משהו מאוד מעניין קורה, המסננת הלוגית פשוט נעלמת. בגלל זה הרבה פעמים כשאנחנו עושים קנייה רגשית, אנחנו לא שמים לב לפרטים הלוגיים. זו הסיבה שהרבה פעמים אנשים קונים דברים ולא משתמשים בהם אחרי זה, כי באותו רגע יש איזושהי חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה שמציפה אותם מבחינת חוויית לקוח, ואז הם קונים את המוצר, ורק אחרי זה כשמגיעים הביתה הם אומרים לעצמם, רגע, למה קניתי את זה בכלל? אז מה שאנחנו בעצם מלמדים זה איך לעקוף את המסננת הלוגית ולדבר למסננת הרגשית. עכשיו אנחנו לא עושים את זה ממקום של מניפולציה, ממקום של בוא ננסה לרמות אנשים ולעקוף להם את המסננת הלוגית, ממש ממש לא. הכוונה היא לעשות מכירה מאוד אותנטית, ממקום רגיש, ממקום שמקבל ומבין, והרבה פעמים דרך אגב גם לשחרר את הלקוח כשאנחנו מבינים מבחינה רגשית שהוא לא מתאים לנו.
אוקיי. אז ספר לי קצת איך אתה, תמיד נורא מסקרן אותי לדעת איך אנשים הגיעו לעשות את מה שהם עושים היום, איך אתה בעצם הגעת לעשות את מה שאתה עושה היום?
האמת שזה סיפור מעניין. אני התחלתי לעבוד במחירות בגיל 18, ובמשך שנים זה היה לי מאוד קשה. כולם אמרו לי, וואו, איזה טוב אתה במחירות, איזה טוב אתה במחירות, אבל תמיד בסופו של דבר, בסוף יום, הייתי מותש, היה לי קשה, היו לקוחות שהיו מוציאים ממני, תמיד. הייתי נשחט הרבה פעמים, הרבה פעמים הייתי מגיע למצב שאני לא נהנה בכלל למכור, הרבה פעמים גם פרשתי. אמרתי, די, אני לא רוצה לעבוד במחירות, ועזבתי את זה, וכל פעם זה קרה לי לחזור. וזה היה תהליך מאוד, מאוד מעניין, עד שהייתה איזושהי נקודה, אחרי שככה למדתי קואוצ'ינג, שאמרתי לעצמי, אני חייב לפצח את הדבר הזה. אני חייב להפוך את המחירות שלי לקלות, אני רוצה ליהנות מזה. ואז התחלתי בעצם לחקור ולראות למה זה קשה לי. ומתוך המחקר הזה בעצם עליתי על זה שאני עושה טעויות, שאני מדבר בעצם ברמה הלוגית ובגלל זה כל כך קשה לי. והתחלתי ללמוד ככה, קראתי המון ספרים של פסיכולוגיה ולמדתי מלא קורסים של תקשורת וממש התחלתי לחקור את הנושא הזה ולאט לאט התחלתי לפתח את השיטה. והתחלתי להשתמש בכל מיני כלים, ופתאום אני זוכר את הרגע הזה שהבנתי שהכלים עובדים. ככה עבדתי באותה תקופה בהוט, הייתי מנהל צוות, והשתמשתי בכל מיני כלים מתוך השיטה שפיתחתי, עדיין לא קראו לה שיטת אימפקט, זה עדיין ככה היה בהתהוות, ופתאום כשהשתמשתי בכלים ואני קולט שכמעט כל הכוח שאני תופס, אני מצליח למכור לו. ואני מדבר איתך על זה שהיה לי דוכן בקניון עם עובר ושב, הייתי מהאנשים האלה שככה תופסים אנשים בקניון שבו
כן, עבודה ברוטלית, ברוטלית ממש קשה.
מאוד, כן, כן, המחירות מאוד אגרסיביות, וזה יתפוס אנשים ככה מהקניון ולשאול אותם, יש לך יסעות, ולנסות למשוך אותם אליך, שזה אמור להיות כאילו המחירה הכי קשה, ופשוט עשיתי את זה בקלות. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו יהיה מעניין גם ללמד אותי את הצוות, כאילו ללמד את הצוות שלי איך לעשות את זה. והתחלתי עם בחור אחד, בחור בשם גיל, בחור מקסים, ואני קולט שהוא משתמש בקניון, והוא גם מצליח. ואנחנו הופכים להיות תוך חודשיים מהרגע שהתחלתי להיות הצוות הכי טוב בכל רחבי הארץ. אנחנו מביאים הכי הרבה מחירות, ואני מלמד עוד מישהו בצוות, וגם הבחור השני גם מצליח וגם מביא המון מחירות. ואז כבר חברת הוט קלטה שיש פה איזה משהו מעניין, ובעצם התחילו לשלוח אותי לכל הארץ ללמד את השיטה. בנקודה הזו באיזשהו שלב הבנתי שזה בזבוז, שאני פשוט מלמד רק עובדים של הוט איך לעשות את זה. ופתחתי את העסק, זה היה לפני 4 שנים, וככה הדבר התגלגל. עבדתי בהתחלה עם חברות קטנות, עברתי לחברות בינוניות וחברות גדולות, מצאתי עצמי עובד עם מכללות, עם משרדי נדל"ן, עם רימקס, ריאלטי אקזקיוטיב, משרדי השקעות, ממש המון המון אנשים שלימדתי אותם את השיטה. בסופו של דבר הבנתי שהאנשים שהכי מחבקים את השיטה והכי משתמשים בה זה בעלי עסקים קטנים, אז החלטתי שזה יהיה קהל היעד הקבוע שלי, ופתחתי את הבית ספר לפני 1.5 שנה, והנה אני היום עושה רעיון עם אבינועם שחר.
וואלה, טוב, סחטן. עכשיו, אתה, עוד מעט אני אשאל אותך לגבי איך אתה משווק את עצמך ואיך אתה משיג לקוחות, כי זה תמיד מאוד מאוד מעניין אותי, אבל מה אתה חושב, בתור מישהו שמתעסק עם זה כל הזמן, מה אתה חושב שהמיתוסים הכי גדולים לגבי מחירות, ולמה להזזה זה כל כך, כל כך דוחה, מפחיד, מרתיע אנשים? תגיד, תפרסם הודעה ליועץ שיווק, תקבל טונה של קורות חיים, תפרסם איש מחירות, אפילו אם זה אותו, אתה יודע, אותו תפקיד בתכלס, אתה תקבל פרומיל ממה שאתה מקבל.
כן. אז קודם כל אני אגע דווקא בשאלה השנייה, ואחרי זה אנחנו נדבר על מיתוסים, כי השאלה השנייה אני חושב שהיא מטרידה המון אנשים. תראה, יש תפיסה קולקטיבית, לא רק בארץ דרך אגב, בכל העולם, לגבי מה זה איש מחירות. ובצדק, כי לאיש מחירות יש אינטרס. האינטרס הוא שאתה תקנה והוא ירוויח מזה כסף. עכשיו, האיש מחירות ברוב המקרים הוא גם לא זה שנותן לך את השירות, הוא לא נותן לך את המוצר, הוא שם רק בשביל למכור לך. ונוצר מצב שאנשים יעשו, וזה משהו שנוצר ככה בעשרות שנים האחרונות, שאנשים יעשו הכל בשביל למכור. ואכן כך קורה, כלומר הרבה פעמים אנשי מחירות יפעילו כל מניפולציה שיש להם בשרבול בשביל למכור. כי המטרה שלהם היא אחת, למכור. הם מבחינתם פחות מעניין אותם קהל היעד, פחות מעניין אותם אם אתה תהיה מרוצה מהשירות, פחות מעניין אותם אם תשתמש במוצר. מבחינת איש המחירות אל תשתמש אפילו במוצר, מבחינתו העיקר שהייתה מחירה. אז זה רק טבעי לפחד ממישהו כזה, שיש לו אינטרס מאוד מאוד מובהק. אנחנו כבני אדם לא רוצים להגיע למצב שאנחנו עושים החלטות לא נכונות. ואיש מחירות יכול בקלות להוביל אותנו להחלטה לא נכונה. לכן אנשי מחירות נחשבים לאנשים, ואני מדבר ברמה הישרדותית, לאנשים מסוכנים. תת המודע שלנו מתייחס לאנשים האלה כאנשים שיכולים לפגוע בנו.
עכשיו. מעניין מאוד, האמת היא שמעניין מאוד, כי זה, 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 זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. אני אף פעם לא חשבתי על זה מהזווית הזאת, זה בעצם אתה אומר, זה לא אולי הישרדות פיזית, אבל פגיעה בסטטוס שלנו, במעמד שלנו, משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה לנו.
נכון? ניסית פעם להסתכל בעיניים של איש מחירות שניצח אותך?
שניצח אותי?
כן, שאתה אמרת אני לא רוצה לקנות, לא רצית לקנות, הוא ניצח, הוא שכנע אותך לקנות, ובסוף התחרטת על המחירה, זה קורה לכולנו.
בטח, בטח, ברור.
ואחרי זה ללכת ולהסתכל לאיש הזה בעיניים, זה חוויה לא נעימה.
נכון, נכון, נכון.
זה חוויה של הובסתי כזה, וזה ללכת, וזה גם, יש פה עוד משהו מאוד מאוד חשוב, שזה הזמן והאנרגיה שמתבזבזים על זה. זה להרגיש שהייתי חלש מול מישהו אחר ועשיתי טעות.
נכון.
וזו הסיבה מבחינה פסיכולוגית שנוצר אנטי כל כך גדול כלפי אנשי מכירות. עכשיו אם אני רוצה לחבר את זה רגע לבעלי עסקים קטנים, בעלי עסקים קטנים מפחדים להיות הדבר הזה, כי הם בחוויה שלהם כלקוח מאוד מפחדים מאנשי מכירות, אז הם מאוד מפחדים להפוך להיות אותו דבר או אפילו להתאפס כאיש מכירות.
אוקיי, אוקיי. ואז אז 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 מה אז, אז אבל אבל בסופו של דבר, עד שלא הייתה מכירה לא קרה שום דבר. זאת אומרת, אין דרך אחרת, כל דבר גדול בחיים, בעולם קורה כשיש מכירה.
נכון.
מצד אחד. מצד שני אתה אומר שזה משהו שהוא מאוד נורא נורא מאיים. נורא נורא מאיים. אז איך אנחנו מגשרים על הפער הזה?
שאלה מעולה. קודם כל להבין שיש דרך אחרת להתאפס. ואני דווקא, אני אתן פה משהו שהוא יישמע מאוד קלישאתי, אבל זה ממש ככה. ברגע שבעל עסק יתפוס את עצמו כמישהו שבא לעזור גם בקבלת ההחלטות, תהליך המכירה יהיה הרבה יותר קל. כלומר, אם אני שואל את עצמי האם אני איש מכירות, אז קל לי להגיד כן, אבל אני יותר מאיש מכירות, אני עוזר לאנשים לקבל החלטות. ככה אני מתייחס לזה. ובהרבה מאוד מקרים אני לא אקבל לקוחות אם ההחלטה הזאת תהיה לא נכונה. כי מבחינתי גם אני נכשלתי. אם אני מנסה למכור ללקוח קורס שלי, ואני רואה שהקורס הזה לא מתאים לו, זה האחריות שלי להגיד לו, הקורס הזה לא מתאים לך. אני מציע לך לפנות אולי למשהו אחר, אולי נשלח אותו אליך, כי הוא עכשיו צריך ללמוד שיווק ופחות מכירות. אתה מבין?
כן.
וזה מקום של, זה לבוא ממקום של לקיחת אחריות על ההחלטות של הלקוח, כי הלקוחות בסופו של הדבר, כשהם באים לשיחת מכירה הם מאוד מפחדים, קשה להם לקבל החלטה, והדבר הנכון ביותר לעשות זה לא להגיד אני נותן ללקוח להחליט. הדבר הנכון להגיד זה אני עוזר ללקוח לקבל החלטה. וזו תפיסה. זו תפיסה שצריך לפתח אותה ולטפח אותה וללמוד על קבלת החלטות וללמוד מכירות וכל הזמן ללמוד על איך אני משכנע, לא ממקום של לדחוף אלא ממקום של לעזור לקבל החלטה. וגם להגיד לא זה החלטה. הרבה פעמים אני אומר את זה ללקוחות שלי בשיחות מכירה. אני אומר להם בוא תחליט עכשיו. גם לא זו תהיה החלטה, אבל כדאי להחליט עכשיו שזה יהיה כבר מאחוריך. ושכדאי אם אתה ממשיך איתי או שאתה עובר עכשיו לצעד הבא, ואני אשמח לעזור לך גם בצעד הבא.
אוקיי,
הבנתי. זו גישה מאוד 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 שונה. עכשיו, מה שיחבר אותי למיתוסים. הרבה אנשים שומעים את זה עכשיו ואומרים, רגע, אבל אני לא יודע לעזור לאנשים לקבל החלטות. אני לא אסרטיבי כמו דניאל וכמו אבינועם. ויש איזשהו מיתוס ככה מאוד מוכר, אני חושב גם דיברתי איתך על זה פעם בשיחה קודמת שלנו, שיש איזה מיתוס שנולדים עם זה, שמכירות זה משהו שנולדים איתו.
נכון, 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 גם זה גם כן, או שזה גם מה שהתקשורת בונה וסיפורים האלה, הוא מחר היה לו סטנד לקרטיבים בגיל 5 ותה תה 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 תה, כל מיני כאלה.
נכון. אז זה מיתוס, זה באמת שזה מיתוס, זה ממש ממש לא ככה. יש לי אין ספור סיפורים של אנשים שמעידים על עצמם שהם היו אנשים מאוד מאוד ביישנים, ובפרקי זמן מאוד קצרים של חודש או חודשיים עשו פשוט מהפך ולמדו למכור. כי ביישנות זה לא משהו שנולדים איתו, זה משהו שרוכשים. וכמו שרוכשים ביישנות אפשר לרכוש אסרטיביות.
אוקיי.
וכמו שבן אדם שמפחד ממכירות יכול להיות אמיץ ממכירות. אני זוכר שקראתי את הספר שלך, את שיווק ביבושי.
כן.
וגם שם אתה רואה שזה דבר, גם שיווק זה דבר שהוא תהליכי, זה שינוי תפיסה.
נכון.
כלומר זה לא רק לעשות 1, 2, 3, 4. מדובר על שינוי תפיסה, להבין שאפשר להסתכל קודם כל על הדברים אחרת, ואז גם לפעול בצורה חדשה.
זה בעיקר גישה, פחות טכניקה, אני חושב. אני חושב, כן. לא יודע.
הטכניקה באה, אני חושב, אחרי שמשנים את הגישה, כי ברגע שעשית את השינוי בגישה, אתה באופן טבעי תנסה טכניקות חדשות.
נכון, נכון, נכון.
אז פה אני בא להגיד, אם יש משהו שהייתי רוצה שכל אחד ייקח מההקשבה לרעיון הזה, זה שכל אחד יכול למכור, נקודה. זה לא סימן שאלה, זה סימן קריאה. כל אחד יכול למכור, כל אחד יכול לעשות את זה טוב. אני יכול להגיד שיש אצלי בצוות בחור שבמהות שלו, כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה בן אדם עדין נפש ושברירי וביישן, והוא מדבר, הוא רועד, יש לו ממש קושי תקשורתי מאוד מאוד גדול, אבל הוא לא מוותר. הוא אומר לעצמו באופן תמידי, אני לא מוותר, אני רוצה להיות טוב במחירות, אני יודע שאני יכול להיות טוב בזה, ועם זה שמאוד מאוד קשה לו, באמת שאתה תדבר איתו, אתה תראה, הוא רועד, הוא ממש רועד כשהוא מדבר, בין אם זה בטלפון או בין אם זה בפגישה, והבן אדם הזה עושה מחירות, הוא נהנה למכור, הוא כל הזמן שולח לנו אס-אמסים, כמה הוא מוכיר אותנו על זה שקיבלנו אותו לצוות, והוא לא מוותר על עצמו. ואני רוצה פה באמת לתת איזשהו מסר לכל האנשים שמקשיבים לנו, שזה נטו על המקום הזה שלא לוותר לעצמכם. אתם יכולים להיות טובים בזה, וברגע שאתם תהיו טובים במחירות בעסק שלכם, אתם תהיו טובים במחירות מול הילדים שלכם. אני בטוח שכל אחד ואחד מכם רוצה למכור כל מיני רעיונות מעניינים לילדים שלו, דברים טובים לעשות או דברים רעים לא לעשות. אני בטוח שכל הורה רוצה שהילד שלו יתמיד בלימודים, וכל הורה רוצה שהילד שלו יתמיד ציונים טובים, זה משהו שצריך למכור לילד.
נכון, נכון, לגמרי. אז כמו כל דבר אחר. אני אומר כל הדברים הטובים קורים בחיים כשאנחנו מוכרים, ואני תמיד נותן את הדוגמה שאני נתתי עכשיו אשתי הצעה, אמרתי לה אני אוהב אותך, בואי נגור ביחד, זאת הייתה, והיא לקחה את ההצעה, אתה יודע, לשמחתי. אז כל דבר זה באמת מחירות בחיים. עכשיו, למי שעכשיו מרגיש שהוא מתקשה, ואני יכול להגיד לך, כשאני יצאתי לעצמאות, לפני כל פגישת מחירה, הבטן שלי הייתה פשוט מתהפכת, הייתי רץ לשירותים בלי סוף. אני מכיר את הקושי הזה של המקום הזה, של לבקש את הכסף, להעמיד את עצמך מול הכוח כשאתה יודע שזה מעמד מחירה. איך אתה מתחיל? איזה טיפ אתה יכול לתת למי שעכשיו, בין אם הוא מתחיל, והוא יכול להיות שגם כבר יש לו הרבה ניסיון, אבל הוא מרגיש שהוא עדיין מתקשה, מה אתה ממליץ לעשות?
אז יש קודם כל, אין ספק שאתה נוגע בדבר הכי חשוב, שזה התחושות והרגשות הפנימיות שלנו. כי ברגע שזה יהיה חופשי, אז באמת יהיה לנו הרבה יותר קל גם למכור. אז קודם כל, אני אגע בנושא הפיזיולוגי. מחקרים כבר מוכיחים שנשימות מרגיעות את אותם רגשות. ואני יודע שזה הכי טריוויאלי כביכול והכי בייסיק, אבל רוב האנשים מפספסים שזה מגיע למחירה עצמה.
מה זאת אומרת? ממש נשימות עמוקות? או...
כן, כן. נשימות עמוקות. לשבת 5 דקות לפני הפגישה, ואפילו לעצום את העיניים, ורק להקשיב לנשימה. בלי להגיד מנטרות, בלי לעשות שכנוע עצמי, בלי להיכנס עכשיו האם אני צריך להגיד ככה או להגיד ככה. בדיוק הפוך. דווקא 5 דקות לפני הפגישה, לנקות. לנקות את המחשבות, לנקות את הרגשות, להתחבר לחלק הפנימי שלנו שהוא, אפשר לקרוא לזה חלק רוחני או חלק נקי, ופשוט לנשום, לקחת נשימות עמוקות, 5 דקות על השעון, וכל מה שאתם עושים זה להקשיב לנשימות. ממש להתמקד בהקשבה, זה מרגיע, זה מוריד את הלחץ דם, זה גורם לך להגיע הרבה יותר חד ומפוקס, כי זה מנמיך את הרעשים הפנימיים. אז קודם כל, המובן הפיזיולוגי, זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לאנשים. לקחת 5 דקות של נשימות, להרגיע, ואז להיכנס לפגישה, אתם תראו שזה עשו אתכם הרבה יותר חדים. עכשיו, דבר שני, בכל מה שקשור להתרגשות. כשאתם נכנסים לפגישה, אני יודע שזה הכי שמה מאוד מוזר, אבל מי שיישם את זה יראה שזה עובד. להגיד בפגישה, וואו, אני ממש מתרגש.
להגיד ללקוח?
כן, כן, להגיד ללקוח. להגיד לו, תשמע, אני מתרגש. אני אולי, אני כבר, אתה אולי הלקוח ה-200 שלי, אבל איכשהו אני היום, לפני הפגישה איתך קצת מתרגש.
אוקיי.
ושם את השיחה במקום אחר לגמרי. כי אז מה שזה עושה, אם אני רוצה לחזור רגע למסננת הלוגית והמסננת הרגשית, זה מיד מפעיל את המסננת הרגשית. כי אנחנו באים עם האותנטיות שלנו, הנה תראה אני בן אדם, עם כל זה שבאתי היום למכור לך משהו, שתדע שאני מתרגש, ואני לא הולך להיות היום בהצגה, אני לא הולך לשחק אותה, הנה אני האמיתי. אני כרגע מתרגש ואני רוצה שתדע את זה.
Okay.
זה מקום, מקום מאוד אותנטי לפעול ממנו. כל בן אדם שעשיתי אותו, דרך אגב, כשאמרת על, על הכאבי בטן ושירותים וזה, אני מה זה מזה עם זה? חבל על הזמן. בתקופה שמחרתי אתרי אינטרנט, אני הייתי נכנס למנכ"לים של חברות, שהייתי ילד קטן ומול האנשים הגדולים האלה, הייתי ממש, עברתי בדיוק את אותו דבר, ומזיע והכל, ככה שאני מאוד מזדהה עם המקום הזה. וגם שם, כשהתחלתי ללמוד NLP וקראתי כל מיני ספרים של פסיכולוגיה, קלטתי שזה הדבר הכי נכון לעשות. להיות אותנטי, זה פשוט להיות אותנטי. זה פשוט להיות אמיתי ולשתף את מה שקורה איתי כרגע. אני זוכר שפעם הייתה לי איזו מכירה, שממש דקות לפני המכירה קיבלתי שיחת טלפון מהאקסיט, שהיא ממש כועסת עליי ומוכזבת ממני מאיזה משהו ככה שהיה בינינו, ולא נתנה לי אפילו צ'אנס כאילו לענות לה בחזרה ולנסות לנסות את זה, ואני נכנס לפגישה עם זה, שהאקסיט הזה, שכאילו אז היא הייתה הבת זוג שלי, אני נכנס לפגישה עם זה שהבת זוג שלי יוצאת עליי. ואני יושב בפגישה עם סערת רגשות פנימית ענקית, ואני רואה שאני מצא את הפגישה לא טוב. ואז אני עוצר, אני מסתכל לאותו בחור בעיניים, ואני אומר לו, תשמע, אני לא מהחוץ כרגע. מסתכל עליי, אומר לי, למה? אני אומר, תשמע, האמת שקיבלתי שיחת טלפון מהחברה ממש שנייה לפני שנכנסתי לפה, ויצאה עליי חבל על הזמן, והיא גם לא עונה לי לטלפון, וזה עכשיו רגשית, אני בתוך זה. ואני אומר לך את זה כי אני רוצה לנקות את זה. ומה שקרה מאותו רגע, נוצרה שיחה בכלל אחרת לחלוטין, התחלנו קצת לדבר על זוגיות, שאל אותי מה קרה, התחלנו לדבר על זה, ותוך דקות הפכנו להיות חברים מאוד טובים, ובתום השעה הוא גם סגר איתי עסקה. וזה מבחינתי הדוגמה המושלמת, כי זה בחיים לא היה נסגר אם הייתי ממשיך לנסות להסתיר את זה שאני בסערת רגשות. זה לא היה עובד. וברגע שאנחנו משתפים את העולם הפנימי שלנו, נוצר שחרור, ואנשים מתקרבים, והקרבה הזאת אנחנו היום כבר מבינים שזה כנראה הדבר הכי חשוב בשיחת מכירה.
וואלה, אוקיי. אז אמרת כאן בעצם משהו, אני חושב שהוא מאוד, אני חושב שזה משהו גדול, שבעצם אתה לא צריך לבוא ולחשוב, אוקיי, מה, איך אני מיישם טכניקה כזאת או טכניקה אחרת, אתה צריך לבוא עם ה... אתה יודע, שוב, שלא לשמע יותר מדי קלישאתי, עם האני האמיתי שלך, ולשים את זה על השולחן.
לגמרי.
עכשיו, מבחינת ההתנהלות, הסדר של ההתנהלות, מה אני בעצם עושה, איך אני מתחיל את הפגישה, באיזה שלב בעצם אני צריך לתת את ההצעה, לבקש את הכסף?
יפה, זו שאלה חשובה. מי שמקשיב לנו כרגע, כדאי מאוד לקחת דף ועט ולכתוב את השלבים שאני אומר, כי בסופו של דבר, לפעול לפי השלבים האלה, זה יעשה לכם המון סדר, זה יחפוך את השיחת מכירה ליותר מסודרת, ובעיקר יחפוך לכם המון זמן. כי הרבה שיחות מכירה נמרחות יותר מדי זמן, בגלל שאותם בעלי עסקים לא מנהלים את, את השיחת מכירה. הם נותנים ללקוח לנהל את השיחת מכירה, וזה הכשל הכי גדול. והרבה מאוד מקרים שיחות מכירה נופלות, בגלל שהשליטה הייתה בידיים של הלקוח. אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה ככה, יש בעצם ארבעה שלבים לשיחת מכירה. השלב הראשון זה מקרב, השלב השני זה מברר, השלב השלישי זה מכוון, והשלב הרביעי זה מסכן. ואני אגע ככה קצת בכל שלב, אני אסביר בעצם למה זה חשוב שיהיה את השלב הזה ואיך מיישמים אותו. אז השלב הראשון זה המקרב. אז כמו שכבר אמרתי קודם, כל הנושא הזה של האותנטיות הוא מאוד מאוד חשוב. אתם רוצים ליצור מצב של שיחה אישית עם הלקוח. עכשיו זה לא חייב להיות שיחה מאוד מאוד אישית, כמו המקרה של, של האקסיט שסיפרתי, אבל זה כן יכול להיות איזשהו נושא משותף, לדבר על משהו שקשור לחיים שלהם, למצוא את המחנה המשותף. וזה מאוד קל לעשות את זה בישראל. אפשר לשאול כזה, תגיד מה עשית בצבא, אני אפשר לשאול, יש משפחה, ילדים, כלומר לחפש את הדרך ליצור כימיה, לגרום להם בעצם לדבר על איזה משהו אישי. אני לא ממליץ להיכנס לענייני פוליטיקה, בהרבה מאוד מקרים זה יעשה את ההפך ממקרב. אבל כן, כן למצוא את הדברים האישיים, דברים שקשורים למשפחה, לחברים. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, מה, אנשים אוהבים לשתף, זה לא מחטטני. אז ממש ממש לא, בדיוק להפך. אנשים אוהבים לדבר ואנשים אוהבים לספר, במיוחד אנשים שיש להם ילדים, הם רוצים לדבר על הילדים שלהם, זה כיף להם, זה מעצים אותם, זה רק טבעי שזה יהיה ככה גם. אז קודם כל מהמקום הזה, למצוא את המחנה המשותף, ליצור כימיה, להתקרב לאנשים, לא סתם קוראים לזה מקרב, המטרה של זה היא להתקרב. להתקרב לאנשים, לראות את העולם שלהם, חשוב מאוד מאוד להסתכל בעיניים, במיוחד כשהבן אדם מדבר. לא להתעסק עם פלאפונים, לא להתעסק עם מחשבים, כשאתם עושים שיחת מכירה תהיו 100% מול הבן אדם, תסתכלו לו בעיניים. לחיצת יד מאוד מאוד חשובה, היא מאוד תורמת לכימיה. לחיצת יד בעצם סוג של שוברת איזשהו דיסטנס, איזושהי חומה שיש בין אנשים. אתה יודע, מספרים שביפן, כשאתה נכנס לפגישת מכירה, אתה נותן את יד ימין עם הכרטיס הביקור, בן אדם הצד השני נותן את יד ימין שלו, אתה עוטף עם יד שמאל את שתי הידיים, ואז הוא עוטף עם יד שמאל שלו, לוחצים את היד כ3 שניות, קדים קידה, ואז מתחילים את השיחה. וזה חייב להיות ככה בכל שיחת מכירה. ממש משהו תרבותי, שזה מאוד מקסים בעיניי, כי זה בעצם מראה כמה חשוב להם הנושא של הקרבה האישית.
כן.
זה דבר מאוד אינטימי לעשות את זה ככה, לעשות לחיצת יד כזו ואז לקוד קידה. ואני מאוד ממליץ לבוא בגישה של לחיצות יד ארוכות, של מגע. אם אתם אנשים של מגע, אז אל תפחדו לגעת, אל תפחדו לשים יד על הכתף, להגיד, אהלן, נעים מאוד, אני שמח שבאת, איך היה בדרך, הסתדרת, איזה יופי. ממש להגיע למצב שאתם מייצרים כימיה ברמה של חברים. השלב השני נקרא שלב המברר. בשלב הזה אתם רוצים בעצם לעבור מדברים שקשורים למקרב לדברים שקשורים למקצועי. ופה צריך להיות לכם איזשהו בנק שאלות שיהיה ממש מפוצץ בשאלות, שאתם לא בהכרח תשאלו את כל השאלות כל בן אדם, אבל כן חשוב שיהיה לכם הרבה שאלות, בכדי שיהיה לכם קל לשלוף את השאלות. הרבה עסקים שאני מגיע, שאחת השאלות שאני שואל זה אם יש להם בנק שאלות, ורוב האנשים אומרים לי לא. שזה מחדל בעיניי, כי בעל עסק חייב שלו בנק שאלות, חייב שלו המון שאלות, 20, 30, 40 שאלות, כי דרך השאלות אנחנו בעצם מבינים איפה הבן אדם נמצא מבחינה מקצועית. אם בתוך העניין אני דיאטנית, אז בתור דיאטנית אני רוצה לשאול הרבה שאלות, לשאול מלבד כמה אתה שוקל היום וכמה אתה רוצה לשקול, לשאול שאלות כמו האם ניסית דיאטות בעבר, בבית, איזה סוג של אוכל יש, מי עוד עושה איתך את הדיאטה, כמה אנשים עושים איתך את הדיאטה, האם במשפחה יש בעיית השמנה, כל מיני שאלות בעצם שיתנו לי המון אינפורמציה, ולפי אינפורמציה הזאת אני אוכל לדעת איך בעצם לכוון את המכירה שלי. האם המטרה של הדיאטה זה להשיג זוגיות, האם המטרה של הדיאטה זה פשוט להיראות טוב, האם המטרה של הדיאטה זה להרגיש טוב, כל אחד בעולם שלו.
כן.
אבל אני חייב להבין את העולם של הבן אדם השני, והדרך היחידה לעשות את זה היא על ידי שאלת שאלות, וזה משהו שדורש המון המון עבודה. אם מישהו ישאל אותי במה צריך להשקיע בתהליך המכירה, אז ההשקעה צריכה להיות בשאלת שאלות. בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, שצריך לתת פיץ' טוב, שחשוב מאוד לדעת לדבר, זה בדיוק ההפך, זה ממש ממש לא נכון, זה גם איזשהו מיתוס. שאנשים שיודעים לדבר הם האנשים שיודעים למכור. זה ממש ממש לא נכון, אלה אנשים שסובלים בתהליך המכירה. האומנות במכירה היא על ידי שאלת השאלות. וברגע שאתם תשאלו הרבה שאלות, הלקוח באיזשהו שלב יתחיל לשכנע את עצמו שהוא צריך לקנות ממך. עכשיו גם המסר, התת מסר שעובר ברגע שאנחנו עושים מברר טוב, זה שאנחנו מאוד מקצועיים, יש פה מסר מאוד חזק של מקצועיות. סבבה בינתיים?
מה?
אני שואל סבבה בינתיים?
אני לא, 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 זה נשמע מצוין, אוקיי, אז עכשיו אני אחרי שאני שואל את השאלות, ואני מקבל את התשובות, מה, איך אני מתקדם הלאה?
בשלב הזה אני רוצה, בהרבה מאוד מקרים אני אומר את זה לאנשים, לכתוב את כל הדברים שהלקוח אומר, בין אם זה בטלפון או בפגישה, וגם בפגישה זה בסדר לכתוב. אני רוצה לעבור לשלב המכוון בעצם עם המידע שקיבלתי. מה שאני רוצה לעשות זה בעצם להפגיש את המידע שהלקוח נתן לי עם התועלות בעסק שלי. עכשיו אני לא רוצה להתחיל לדבר איתו על דברים שהם לא רלוונטיים אליו. זו הסיבה שגם השיחות מחירה הופכות להיות יותר אפקטיביות. כי ברגע שאני בעצם אספתי את המידע ואני אומר בעצם דברים רק בהקשר של המידע שלו, השיחה הופכת להיות הרבה יותר נוחה וקלה. כי מה קורה הרבה פעמים, אני בטוח שקראתה לך בינו מהחוויה הזו, שנכנסת לקנות נגיד איזשהו מוצר, והתחילו להציף אותך בהמון המון אינפורמציה שפשוט מאוד או לא רלוונטית עבורך או שאתה אפילו לא הבנת מה האינפורמציה הזאת אומרת.
בטוח, כן. קרה לי ממש לא מזמן, מישהו ניסה למכור איזה תוכנה לניהול עסק ופשוט ירה וירה וירה וירה.
ומה אתה זוכר בסופו של דבר?
שהוא עצבן אותי.
זהו, אתה מבין? קרה לי גם לא מזמן, קניתי מכונת כביסה חדשה, נכנסתי לאחת מהרשתות המוכרות ואמרתי שלום, אני אחפש מכונת כביסה. הוא שאל אותי שאלה אחת, ממש, אני חושב שהוא שאל אותי משהו כמו, יש איזה גודל מסוים שאתה מחפש? אמרתי לו, לא, 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 תגיד לי מה יש. והוא פשוט הציף אותי, הוא הראה לי שלוש מכונות, הציף אותי באינפורמציה, ובסופו של דבר יצא שבחרתי מכונה לפי מה שהעין שלי אמרה לי, אמרתי לעצמי, טוב, זה נראה לי ייראה בסדר. שזה דרך מאוד לא נכונה לקבל החלטה, כי אני לא מבין במכונות כביסה. לא מבין מה ההבדל בין המכונה הזו למכונה הזו, לא מבין גם מבחינה כמותית מה ההבדל בין 9 ליטר, 10 ליטר, זה לא אומר לי כלום. ובסופו של דבר נוצר מצב אצלי שאני בוחר על סמך העין שלי. עכשיו, אני לא יודע אם קיבלתי החלטה נכונה, המכונה בינתיים עובדת, ככה שנראה לי שהכל בסדר, אבל יכול להיות שהייתי מקבל החלטה יותר טובה, אם היו מבררים אצלי יותר מה הצרכים שלי, איזה סוגים של כביסה אני עושה, כמה פעמים בשבוע אני עושה כביסה. ולפי זה להתאים לי, ואולי צריך לתת לי גם שנה, שהוא אומר לי, תקשיב, המכונה הזאת מתאימה לך, זה התקציב שלך, על הכיפק. אז פה באמת, הנושא של המכוון הוא מאוד מאוד חשוב, רק אחרי שעשינו את המברר. כי ברגע שיש לי את המידע, אני יודע לתת בעצם את המידע שלי בהתאם למה שהלקוח אמר, ולא סתם לראות את זה, אמרת את זה מאוד יפה. הוא ירה עליי וירה עליי וירה עליי, ככה זה באמת מרגיש, כאילו יורים עלינו מלא אינפורמציה. אז במקום להיות במקום הזה שאני יורה אינפורמציה, אני בעצם מתאים את האינפורמציה למה שמתאים ללקוח.
אוקיי, אוקיי. עכשיו, מה לגבי... אז אני בעצם מתאים לו לצורך העניין, אני שואל את השאלות, אני מקבל את האינפורמציה, ואז אני יודע להתאים לו את הפתרון. יש לך איזה טכניקה או שיטה שבה אתה צריך להציג את המחיר? אני יודע שזה בעצם אחד, בוא נגיד, הדברים הכי מפחידים להרבה מאוד אנשים. איזה מחיר לבקש? איך לבקש?
זה קורה מאוד נכון מה שאתה אומר. זה באמת אחד הקשיים הכי גדולים. אני בטוח שלקוחות שלך הציפו בפניך את הדבר הזה יותר מפעם או פעמיים.
נכון, נכון.
תראה, קודם כל הדבר הכי חשוב, שזה באמת גם שלב המסכם, זה להציע. אני לא יכול להסביר לך כמה פעמים אני נוחץ על אנשים בקטע הזה, כי המון אנשים לא מציעים. הם פשוט הולכים מסביב ומסביב ומסביב ומסביב, ולא מגיעים לבטם ליין. עכשיו, גם אם אני אתן עכשיו כמה משפטים טובים בשביל באמת לעבור לשלב המסכם ובאמת להגיע למה שנקרא למאני טיים, אבל הרבה אנשים לא השתמשו במשפטים האלה כי הם מפחדים לדבר על כסף. ופה אני קורא לכל אותם אנשים לעשות את המאמץ הזה ולוותר על הפחד, פשוט ככה. אתם חייבים לרדת מהפחד הזה ופשוט מאוד להגיד את זה. עכשיו הדרך לעשות את זה, לדעתי, היא להתאמן עם אנשים אחרים. פשוט ככה, עם אנשים שזה יהיה כמו מאוד טכני. להתאמן עם האישה, להתאמן אפילו עם הילדים, עם חברים, עם משפחה, להתאמן על המשפטים האלה, שכשתצטרכו לשלוף אותם, זה לא פעם ראשונה או פעמים ראשונות שאתם שופטים אותם. אתם כבר מתורגלים להגיד את זה. אז אני אתן דוגמה למשפט. משפט טוב לכל מי שעובד עם פגישות. משפט כזה יכול להיות, אוקיי, כל מה שנשאר זה שנפתח עכשיו יומנים, ונקבע את הפגישה הראשונה. הפגישה הראשונה עולה X כסף, או תוציא עכשיו כרטיס אשראי ואנחנו יכולים להתחיל. בעצם זה מה שנקרא הנאה לפעולה. אנחנו רוצים ממש להניע אנשים לפעולה. אחד הדברים שאני מלמד את הצוות שלי זה להגיד ללקוחות בטלפון, אז כל מה שאתה צריך לעשות עכשיו זה להוציא את הכרטיס אשראי, להקריא לי את המספרים, את התוקף, את השלוש ספרות ולתת לי תעודת זהות. שים לב, ממש להגיד לבן אדם מה לעשות. כלומר, זה לא רק תוציא כרטיס אשראי ותשלם לי. לא, תוציא כרטיס אשראי ותקריא לי את המספרים.
זאת אומרת, לתת הנחיות מדויקות או הוראות ברורות.
נכון, ממש לתת הוראות ברורות לאיך אני מקבל תשלום. עכשיו יש אנשים שמאוד קשה להם עם זה, אז גם לזה יש פתרון. הפתרון הוא בעצם להגיד, או יותר נכון לשאול, איך אתה מעדיף לשלם? בכרטיס אשראי, מזומן או צ'ק?
אוקיי.
זה גם משהו שמאוד מאוד עובד. כלומר, אני פה בא ומציע לו את האפשרויות השלום שלי. איך אתה רוצה לשלם? בכרטיס אשראי, מזומן או צ'ק? ואז הוא בעצם בוחר.
אוקיי.
עוד אופציה מאוד טובה זה להגיד, אז בטח עכשיו אתה כבר רוצה לשמוע על תנאי התשלום שלנו.
אוקיי. עכשיו, אז הגענו לשלב הזה, ואני נתקל במה שקוראים במחירות התנגדות. אני צריך לחשוב על זה. איך אתה מטפל ב- אני צריך לחשוב על זה?
קודם כל, תראה, יש מקרים שאני צריך לחשוב על זה, זה אמיתי, ויש מקרים שזה לא אמיתי. כי בוא נהיה ריאליים, אף אחד לא באמת חוזר הביתה ויושב וחושב על זה. אנשים לוקח להם בממוצע בין 3 ל-10 שניות לקבל החלטה. זה כבר המון מחקרים פסיכולוגיים הוכיחו את זה, ובהרבה מאוד מקרים פשוט ינסו לשכנע את עצמם לרדת מההחלטה או לנסות למצוא אנשים אחרים שיצדיקו את ההחלטה, אבל ההחלטה מתבצעת בין 3 ל-10 שניות. אז בהרבה מאוד מקרים אני מניח שהוא כבר קיבל את ההחלטה, והוא אומר אני צריך לחשוב על זה כי הוא מחפש בעצם הצדקות.
אוקיי.
אז בניגוד למה שרוב אנשי המחירות אומרים, ההמלצה שלי היא כזאת. להגיד ללקוח, על הכיפה, תחשוב על זה. אתה באמת צריך לחשוב על זה. קודם כל, לא להתנגד לזה שהוא צריך לחשוב על זה. זה בסדר, תחשוב על זה. מותר לו. אבל, לתת לו את הפרק זמן שאנחנו חושבים שריאלי לחשוב על זה. עכשיו, אם אני מוכר קורס, אני אגיד ללקוח, תחזור אליי עוד חצי שעה, תחשוב על זה, אין בעיה, אתה יכול לחזור אליי עוד חצי שעה, אני בעצם נותן לו חצי שעה לחשוב על זה. ואז בחצי שעה הזו הוא מתקשר למישהו צריך להתקשר, הוא מדבר עם מישהו רוצה לדבר, הוא עושה עם עצמו איזה שהם חושבים, ואז עוד חצי שעה הוא בא ומתקשר אליי ומודיע לי על ההחלטה. חשוב מאוד ליצור את הטיים פריים הזה, את המסגרת זמן הזו, ש... כל עסק צריך להתאים איזושהי מסגרת זמן. לצורך העניין, אם מדובר על עסקת נדלן, אז זה לא ייקח חצי שעה. עסקת נדלן כדאי לתת נגיד 3 ימים. אפשר להגיד נגיד, אוקיי, אתה רוצה שנדבר נגיד שבוע הבא, ביום שני, ביום שלישי, ואז גם לקבוע איתו את התאריך היום והשעה שבה אנחנו מדברים אחרי שהוא חשב על זה. זה חשוב מאוד 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 לעשות את זה. כלומר, הוא לא חושב על זה ואנחנו שולחים אותו והוא יחזור אלינו. זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים להיות בשליטה. אז אם אנחנו בשליטה, אנחנו ממש קובעים פגישה, שיחה טלפונית, על, על זה שהוא חשב על זה. ומה היו המסקנות של זה שהוא חשב על זה.
בעצם אתה אומר לשים לו איזשהו דדליין, להגיד אוקיי, בסדר, תחשוב על זה, אבל בוא תקבל החלטה עד המועד הזה.
בדיוק. כשברוב המקרים, שים לב אבינועם, זה משמעותי מה שאני אומר עכשיו, ברוב המקרים הלקוח לא צריך יותר מחצי שעה. זה אנשי המחירות ששולחים אותם לחשוב על זה כמה ימים.
הבנתי.
גם הלקוח דרך אגב, יכול להיות שהוא יגיד, אני צריך לחשוב על זה, אני אומר לו, אוקיי, מתי תחזור אליי? הוא אומר לי, אתה יודע, נגיד מחר, מחרתיים. לא, לא, מה, מחר, מחרתיים? אתה צריך יומיים שלמים לחשוב על קורס? זה המון זמן. בוא, בוא, לדעתי בוא תחזור אליי, נגיד, עוד שעה, שעתיים. זה נראה לי מספיק זמן, אתה נראה לי בן אדם, כאילו, מהשיחה שלי איתך, הבנתי שאתה בן אדם מאוד החלטי, אז כאילו, אתה לא צריך באמת לחשוב על זמן.
אוקיי.
בזה שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים להם טובה. זה בדיוק מה שדיברתי עליו בהתחלה, כשאמרתי לעזור להם לקבל החלטה, זה בדיוק זה. כשהוא אומר אני צריך לחשוב על זה, במקום לתת לו עכשיו כמה ימים, לתת לו איזה טיים פריים קצר של שעה, שעתיים, חצי שעה בהרבה מאוד מקרים. וזה הכל, וגם אם התשובה תהיה לא, עדיין עזרתי לו. מאשר שהוא ימרח את זה וימשוך את זה, כי זה לא כיף למשוך החלטות.
אכן, אכן. אוקיי, עוד שאלה. כשמישהו אומר זה יקר, מה אתה ממליץ לעשות?
תראה, זה יקר הרבה פעמים, אני מוצא את זה כהתנגדות פיקטיבית.
אוקיי.
זה לא התנגדות אמיתית, כי הוא לא אומר בעצם, הוא לא מעלה בעיה. הוא מציף פה איזושהי קריאה לעזרה. כלומר, הוא מציג פה איזושהי קריאה לעזרה, והעניין הוא שזה לא עזרה אמיתית. עכשיו, בהתנגדות מהסוג הזה בעצם הוא כביכול מייצר בעיה לא אמיתית. כי הרי זה יקר לי, זה לא אין לי כסף, זה לא אותו דבר. זה יקר לי, זה אומר בעצם הוא עדיין לא רואה עד הסוף את הערך. או שאולי הוא מחפש הנחה. כלומר, זה התנגדות שהיא לא, זה לא ההתנגדות. אז בהרבה מאוד מקרים מה שאנחנו עושים זה ככה. אם מישהו אומר זה יקר לי בעצם מה הוא כביכול עשה, הוא כביכול יצר בעיה. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא באמת הבעיה. אז אם הוא כביכול יצר בעיה, בוא ניתן לו גם לפתור אותה. וזה פה כלי של שכנוע עצמי מאוד יפה, ואנחנו שואלים, אוקיי, אז מה הפתרון? שזה דרך אגב כלי מעולה לטיפול בהמון התנגדויות. הוא אומר זה יקר לי, אני אגיד לו, אז מה הפתרון? ובוא נשמע מה שלו להגיד, בהרבה מאוד מקרים הוא פשוט יפתור את זה בעצמו. יכול להיות שהוא יגיד, אני צריך פריסה לתשלומים. מעולה, יש לנו כבר פריסה לתשלומים. בהרבה מאוד מקרים הוא ירד מזה. והוא יגיד, לא, האמת שאין פה פתרון, זה קצת יקר, אבל אני יכול לעמוד בזה. גם תשובות כאלה שמעתי. במקום שאני אתחיל להתווכח איתו ולהגיד לו מה זה לא יקר, מה פתאום, על מה אתה מדבר, המתחרה הוא לוקח כפול, אני מחירי השוק, במקום שאני אתווכח איתו, אני לא מתווכח איתו. אין טעם להתווכח איתו, כי אם אני אתווכח איתו זה התחיל להיות שיחה לוגית, המסננת את הלוגית שלו תקפוץ, ואז עוד יותר יהיה מאבק. במקום זה אני משחרר אותו, אני נותן לו לבד לפתור את זה, אני שואל אותו מה הפתרון, ובהרבה מאוד מקרים הוא ייתן תשובות. עכשיו ברגע שאני שואל אותו גם מה הפתרון, בהרבה מקרים הוא גם יציף את הבעיה האמיתית. והוא יגיד, תשמע, האמת שכרגע המסגרת שלי סגורה, אולי אתה יכול לחייב אותי בעשירי לחודש. מצוין, כן.
אוקיי,
אנשים, אנשים יציפו את הדבר האמיתי ברגע שאנחנו מעלים התנגדות. אם אנחנו לא מתנגחים איתם, ואנחנו נותנים להם לפתור את הבעיה, הם ייתנו לנו פתרונות מאוד יצירתיים, כי הם יודעים מה הבעיה האמיתית.
אוקיי, אוקיי. מעניין מאוד, מעניין מאוד. תגיד, אתה חושב שיש משהו שהשתנה בתחום המחירות ב... בוא נגיד, 10 שנים האחרונות?
אני חושב שאנשים, קודם כל בישראל, פעם לא היה לימודי שיווק. כמעט ולא היה את הדבר הזה. לימדו רק מחירות בישראל. לפני 15 שנה היו כל מיני מנטורים, היו כבר חבר'ה האלה מאוד מבוגרים, וכמובן שהם כבר לא, רובם כבר לא מלמדים את זה, ולימדו רק מכירות, כי פעם מה זה היה שיווק? שיווק היה בעיתון, מדי פעם, לעתים מאוד רחוקות, אנשים היו עושים דיבורים, אתה יודע, סוכני ביטוח היו שולחים לוח שנה, זה כאילו היה, זה היה השיווק, וזה היה מאוד ברור. כל מה שהיה זה בעצם מכירות ושיווק מפה לאוזן. וזה מה שלימדו. ואז נכנס כל עידן האינטרנט. ועידן האינטרנט הכניס איתו עולם שלם. ואנשים הבינו ששיווק בישראל בעצם, אנשים צריכים להבין ששיווק זה רמה הרבה יותר גבוהה רק מהמכירות. והבינו שבעצם צריך להביא קצת פגישות מהעולם. עכשיו, עידן האינטרנט לא רק הביא איתו פגישות שיווק חדשות, הוא גם הביא איתו מנטורים מהעולם. כלומר, פעם בשביל ללמוד מאיזשהו מנטור עולמי, כמו אנטוני רובינס, ג'יי אברהם, היית צריך לטוס לשם ולשמוע אותם. והיום אתה פשוט נכנס ליוטיוב ואתה שולף את זה בקלות, או אפילו יכול לקנות DVD במאות דולרים, שנותן ממש את כל הטכניקות שיווק הכי מתקדמות שיש היום בעולם, והכל מאוד נגיש. אז מה שקרה זה שהשיווק מאוד התפתח. וכל הנושא הזה של אינטרנט, פייסבוק, גוגל, בלוגים, כל עולם השיווק התרחב, והיום כל בן אדם, קודם כל, הדבר הראשון שהוא יודע שהוא צריך זה ללכת וללמוד שיווק. ואני חושב שאתה יודע, לצערנו אין הרבה מנטורים כמוך, וכמו מנטורים אחרים טובים, אין הרבה. בסך הכל אם אני צריך לספור, אני חושב שיש 5 מנטורים לשיווק בישראל שבאמת יודעים ללמד שיווק. ונוצר מצב שיש אלפים של יועצי שיווק שאין להם מושג מה הם עושים. והמצב הוא כזה שכבר אנשים הכירו את השיווק מכל מקום אפשרי. אנשים פשוט נמאס מזה.
נמאס מזה, אתה חושב?
כן, כי אין ממי ללמוד. אנשים לא כולם מכירים אותך, לא כולם מכירים את לירון ואמיר, שזה גם אנשים שאני מעריך. והם מגיעים להרבה מנטורים גרועים, המון המון מנטורים גרועים, ובעקבות זה אני חושב שנפתח קצת מקום חזרה למכירות, ותשים לב שהרבה מנטורים למכירות פתאום מתעוררים בתקופה האחרונה, שזה אני, שזה ניר דובדבני, אבי עידן, גם אני רואה שמיקי ברקל עושה, מתחילים, התחום הזה חוזר, התחום של ההדרכת מכירות, ובאופן טבעי, אתה יודע, לאט לאט ייפלו כל היועצי שיווק החלשים, יישארו רק החזקים, אולי יצוצו עוד כל מיני חדשים, ואני חושב שהרבה מהתחום של ההדרכת מכירות יחזור, ובגדול אני רואה את זה על רשימות התפוצה שלי שצמחו בצורה מפתיעה בשנה האחרונה בצורה מאוד חזקה, אני רואה את ההתקדמות גם של המתחרים שלי שהסדנאות שלהם כל הזמן מלאות, אז התחום הזה כן חוזר. אני חושב שהתחום של השיווק ימצא את מקומו בצורה מאוד מאוד חזקה כדבר שזה בסיס לכל דבר. ואנשים פשוט יבינו שיש מקומות מסוימים שלומדים בהם שיווק ויש מקומות מסוימים שלומדים בהם מכירות, ואני חושב שיתחיל להיות יותר סדר בארץ, ככה אני רוצה להאמין בכל אופן.
שיהיה יותר סדר?
כן, אני חושב שיהיה יותר סדר, שאנשים ידעו שבשביל ללמוד שיווק יש את ה... 5-6 מנטורים האלה שאפשר ללכת אליהם, בשביל ללמוד בחירות יש לך 5-6 מנטורים האלה שאפשר ללכת אליהם, כי סך הכל אנחנו מדינה קטנה, זה לא שאנחנו כמו בארצות הברית שיש 300 מיליון תושבים.
כן, אבל אל תשכח האחוז של מתוך כל, סך כל בעלי העסקים, האחוז של אנשים שבכלל יעשו משהו אי פעם הוא מאוד 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 קטן, מאוד קטן, אנחנו לא... מתעסקים פה, אני חושב, אני ככה, ואולי זה כזה ככה קצת שיחה פנימית בינינו הופך להיות, אבל אני חושב שסך הכל קהל המטרה שלנו, של כולנו, גם שלי, גם שלך, גם של כל המנטורים שאתה הזכרת עכשיו, הוא לא יותר מ30,000 אנשים פה בכל ישראל. מתוך, ויש מעל 500,000 עסקים כאן לצורך
העניין. כן, שעוד נתון שצריך לקחת בחשבון, שמתוך 500,000 האלה, ב-10 שנים 90% מתחלפים.
נכון.
ותודה, אני כן דיברתי על ה-30,000 האלה שגם הולכים ולומדים ומיישמים. הלוואי ונמצא דרך גם להגדיל את ה-30,000 האלה ל-50,000.
אז בוא נשאל אותך ככה בקטנה כזה לקראת סיום, מה עובד הכי טוב בעסק שלך, הן מבחינת שיווק, הן מבחינת מחירות, מה אתה עושה היום בשביל להביל עוד לקוחות, בשביל למכור ללקוחות הקיימים, מה עובד אצלך הכי טוב?
תראה, הכי טוב זה שיתופי פעולה, אין ספק. כמו שיחה שאני עושה איתך עכשיו, שמבחינתי לעשות שיחה איתך זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב לעסק שלי. אני מאוד אוהב לעשות איתך שיתופי פעולה, אנחנו נותנים המון לקוחות אחד לשני. אני עושה את זה עם עוד אנשים. כלומר, שיתופי פעולה בעיניי זה הכלי מספר אחד להשיג הרבה לקוחות בפרק זמן קצר. אני אגיד לך,
אתה חושב שאפשר לעשות את זה בכל ענף?
כן.
כי זה, כי כמעט תמיד אתה תשמע, שיתוף פעולה עם מתחרים, זה לא שיתפו איתי פעולה,
כן, זה התנגדות נפוצה. אני יודע שאתה בטח גם נתקל בזה.
בטח, כל הזמן.
זה אנשים שאתה יודע, הם חייבים להבין שיש מספיק לכולם. תשמע, הזמינו אותי השבוע להרצות חבורה של נגרים. התאגדו ביחד 10 נגרים, כשמתחרים כולם אחד של השני, והם באו ושילמו לי לא מעט כסף בשביל שאני אבוא לעשות להם איזושהי סדנת מחירות. ואני הוקסמתי מזה, תשמע, זה מדהים, שהם כולם 10 נגרים, כולם מתחרים אחד של השני, הם לא יכולים להפנות אחד לשני. אבל הם יושבים ביחד, עוזרים אחד לשני לסגור עסקאות, וחושבים ביחד על כל מיני טכניקות שיווק מתקדמות, והם מובילים את תחום הנגרות בישראל, כי הם קבוצת כוח ענקי. אז אתה יודע, זה גישה, זה עניין של גישת שפע. כל עוד אתה נמצא בגישה של שפע, אתה אומר יש מספיק לכולם, אז אתה יודע, שיתופי פעולה יגיעו, ויהיה לך קל מאוד לעשות את זה גם עם מתחרים שלך. תשמע, אני במשך תקופה מאוד ארוכה, של כמה חודשים, עשיתי שיתוף פעולה עם אבי דן, שהוא מתחרה שלי. ואני יודע שיש אנשים שמתחברים יותר אליו, ויותר אנשים שלו שמתחברים אליי, וזה בסדר. והחלפנו ממש לקוחות אחד עם השני, וזה היה ממש פרודוקטיבי. ככה שאם הייתי צריך לשים את האצבע על הדבר שגרם לעסק שלי להיות כל כך מצליח, זה ללא ספק השיתופי הפעולה. אני יכול להגיד שרק מהשיתופי פעולה שנה שעברה, אני חושב שהכנסנו סדר עודי של 500,000 שקל, מהפניות של אנשים אחרים שהפנו לנו. שזה נפלא, תשמע, זה לקוחות שקל למכור להם, זה לקוחות שמקבלים המלצה, זה כדאי מאוד לעשות שיתופי פעולה. זה ברמה השיווקית. כמובן שללמוד שיווק בעיניי זה הדבר הכי חשוב בעולם. מי שלא לומד שיווק, שלא יתפלא למה הוא לא מצליח, זה הסיבה העיקרית לחוסר הצלחה בעיניי עבור בעלי עסקים. אפילו אז כששלחת לי את הספר שלך, שיווק בלי בולשיט, אתה יודע, המחשבה הראשונה שעוברת לבן אדם בראש, זה וואו כמה כבר, כאילו זה מה שעבר לי בראש, וואו כמה כבר למדתי, מה כבר אפשר לחדש לי, אבל בכל זאת, אם זה שהייתה לי את המחשבה הזאת, אמרתי לעצמי, וואלה, אני תופס מהבינם, אני רוצה לקרוא את הספר הזה. וישבתי וקראתי ומאוד נהניתי ולמדתי דברים חדשים, והמלצתי עליו לאנשים לא סתם, כי חייבים ללמוד שיווק כל הזמן. כל הזמן יש דברים חדשים, וגם אם יש דברים ששמעתי כבר בעבר 10 פעמים, דווקא בפעם ה-11 נופל האסימון. אז הנושא הזה של הלמידה זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו. ובשיווק מבחינתי למידה ושיתופי פעולה אלה שני דברים הכי חשובים שחייבים לעשות. בכל מה שקשור למחירות, אני אגיד לך מה אני לא עושה. אני לא עושה מחירות באימייל. זה טעות שהרבה אנשים עושים. אני לא מתכתב עם הלקוחות שלי. לקוחות שלי שרוצים לדבר או רוצים לקנות משהו, אני מבקש את הטלפון ואני מדבר איתם. לא באימייל ולא בפייסבוק. תמיד, או בטלפון או בפגישה. זה, אתה יודע, בעידן של היום, כל הפחדני מחירות מצאו עכשיו דרך חדשה, לא לעשות אינטראקציה ישירה עם הבן אדם, ולעשות את זה דרך האימייל. זה פשוט לא עובר. זה לא עובר כמו שזה עובר דרך הטלפון. אני יודע שאנשים רואים את כל מיני רשימות תפוצה שלנו, וחושבים שאנחנו מוכרים ככה בקלות, אבל בסופו של דבר, גם המחירות שלנו, המחירות הגדולות יעברו דרך הטלפון, או דרך פגישה, או דרך מחירה מול קהל, או אפילו וידאו דרך אגב. זה עדיף מאשר לעשות את זה דרך האימייל. זה טיפ שאני יכול לתת, שאני מקווה שאנשים יקלטו את זה, שזה נזק לעסק. לעשות מחירות דרך האימייל, וכמובן, אתה יודע, להפעיל את השריר הזה כל הזמן. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים עושה מחירות גם בטלפון למוצרים של 88 שקל, או מוצרים של 3,500 שקל, או אפילו 20,000 שקל. אני בעצמי עושה מחירות כל הזמן, אני רוצה לשמור על השריר הזה עובד באופן קבוע.
אוקיי, אז דניאל, אז קודם כל אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה, הייתה מאוד מאוד מעניינת וקיבלתי ממך מאוד תובנות, המון תובנות, אני בטוח שגם המאזינים שלנו קיבלו המון תובנות, ורציתי לשאול אותך איך אנשים שרוצים לקבל ממך יותר מידע, אולי לבוא לסמינר שלך, איך הם יכולים בעצם להתחבר אליך, מה הדרך הכי טובה?
הכי טוב לכתוב בגוגל, דניאל דוידזון, להיכנס לעמוד שלי, יש שם אפשרות לקבל מתנה, להוריד את המתנה, להיכנס בעצם למעגל הלקוחות שלי ולקבל טיפים, כמו הטיפים שקיבלתם פה מדי שבוע, ולהתחיל לעקוב ולראות, יש לנו כל הזמן, אחת לחודש יש לנו סדנה, כל חודשיים נפתח מחזור של קורס מסוים, יש המון המון מה לתת, אידיאלי מבחינתי זה שתתשבו פשוט בגוגל, דניאל דוידזון, תכנסו לעמוד שלי, תשוטטו קצת באתר, תקראו את המאמרים, תראו את הסרטוני וידאו.
נהדר, נהדר, אז דניאל, אז תודה רבה רבה.
תודה רבה לך, מאוד נהניתי, כבוד גדול בשבילי ככה שאתה מראיין אותי.
בכיף, בכיף, בשמחה, ואנחנו נשתמע בהמשך.
כן, ממש בקרוב.
ביי, להתראות.
ביי.